שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בהלכות חמץ ומצה, היום יום שני י' בניסן, ואנחנו בפרק הרביעי בסדר הפרקים שקבענו לעצמנו לקראת החג. אנחנו ממשיכים בענייני ביטול ובדיקה, כבר למדנו גם את הביאור, כבר למדנו, ועכשיו אנחנו מדברים בעצם בעניין של הרשות, כמה רשותו של האדם על החמץ, מתי, ומה קוראים תערובות חמץ, מה קורה עם מכירת חמץ, מכירת חמץ לגוי, כל הדברים האלה נכנסים בפרק הלא ארוך שלפנינו. גם הנפקויות לכל מיני דברים שאינם תערובת חמץ, אלא שאנחנו נוהגים לקרוא להם חמץ נוקשה. חלק מהתרופות עונות לקריטריון הזה, בוא נראה את הדברים כפי שהם מופיעים ברמב״ם עצמו. אני מזכיר, כמו שהזכרנו כמה פעמים ברמב״ם, איננו עוסקים בסליקה של הלכה כאן, זה לא במנהג להלכה, זה כמובן צריך לבדוק אצל מורה הוראה, אלא לומדים את הרמב״ם וסורקים את זה באופן כללי. כתוב בתורה הלכה א' בפרק רביעי, ולא יראה לך חמץ. הרמב״ם מתחיל בציטוט מהמחילתא. יכול, אם צמן אותו, או הפקיד אותו ביד גוי, זהו מדרש, מדרש הלכה. לא יהיה עובר, כתוב לא יראה לך חמץ, אז אולי אם לקח את החמץ ושם אותו בידו של גוי, או שיחביא אותו והוא לא ראה אותו, אז הוא לא יהיה עובר על לא יראה ולא ימצא. תלמוד לומר, שאור לא יימצא בבתיכם, אפילו יפקידו, זה נקרא יימצא בבתיכם, ואפילו התמינו. גם אם הוא הפקיד אצל גוי, וגם אם הוא הדמין את זה באיזשהו מקום, יש לו אפשרות למצוא את זה, יש לו אפשרות להחזיר את הפיקדון. לכן זה בגדר שזה נמצא אצלו. יכול לא יהיה עובר, אלא אם כן היה חמץ מביתו. אבל אם היה רחוק מביתו, אוקיי, אז זה אומר שהפסוק הוא לא יימצא בבתיכם. אז מה קורה אם זה לא בביתו? הוא היה רחוק מאוד מביתו, בשדה או בעיר אחרת. גם אז אולי לא יהיה עובר, לא יראה ולא יימצא, כי כתוב הרי לא יימצא לנפיכן, תלמוד לומר, בכל גבוליך, לא יראה לך חמץ, או בכל גבוליך, ואם כן, זה גם בשדה ובכל מקום אחר. אבל יכול יהיה חייב לבאר מרשותו חמץ של גוי. כלומר, אם כך, אולי חמץ של גוי שנמצא אצלי, אני השומר של החמץ הזה. ומדובר פה בחמץ שלא קיבלתי עליו אחריות. המושג קבלת אחריות פירושו שאם החפץ ששמו אותי נגנב או עבד, אני חייב באחריותו. אז אם יש לי חמץ שאינני חייב עליו באחריות, אולי אז אני גם חייב, או אם לא של גוי של הקדש, תלמוד לומר לא יראה לך. עד עכשיו למדנו את הכל מבכל יבוליך. ולמדנו את זה להחמרה, שגם אם זה בשדה לכלל, זה אותו דבר, גם אם זה שלך אבל אצל גוי, זה לא עוזר כלום. אבל אותו דבר גם לצד ההפוך, אם יש אצלך במקרר חמץ של גוי, אתה לא עובד עליו בשום דבר. לא יראה לך שלך יהיה אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים הכוונה היא של אלה שלא אסורים בחמץ, לא של יהודי אחר חס ושלום, של אחרים הכוונה היא של גויים או של הקדש. יפה מאוד. אתה רואה, למרות שעוד מעט נראה, שהרמב"ם אומר שהחמץ שנמצא אצלו של גוי, שהוא בסדר שנמצא אצלו, צריך שישים מחיצה בינו לבין החמץ, כדי שלא יראה, אבל לא בגלל שאסור לראות, אלא כדי שלא יבוא להשתמש, חלילה, כי הוא לא רגיל כל השנה באיסור חמץ. הלמדת, למד הרמב"ם אחרי שהוא ציטט את המחיצה, שחמץ של ישראל, אם הניחו ברשותו אפילו תמון ואפילו בעיר אחרת ואפילו מופקד ליד גוי, הרי זה אומר משום לא יראה ולא יימצא. חמץ של הקדש או של גוי שהיה אצל ישראל, אפילו היה עמו בבית, הרי זה מותר מפני שאינו שלו, כמו שלמדנו עכשיו. ואפילו היה של גר תושב שיד ישראל שולטת עליו, זה כלל מאוד חשוב, הרי דיברנו על גרים תושבים דווקא בהלכות מילה ובעוד כמה דברים. וגר תושב הוא מי שמקיים שם המצוות בנוח, ואפילו בזמן שיד ישראל תקיפה עליהם, הם קובעים אותו להוציא חמץ מרשותו בפסח. למה? כי הרי סוף סוף החמץ הוא לא של ישראל, הוא של הגוי, של הגר תושב, והוא לא מסר וחמץ. אבל צריך לעשות מחיצה גבוהה, 10 טפחים לפני חמיצו של גוי, שמא יבוא להסתפק ממנו לענות. מחיצה גבוהה עשרה תוכים זה מאוד מעניין, אבל אם הוא מוצא חמץ בפסח או בית, מה הוא צריך לעשות ביום טוב? מה הוא צריך לעשות? לכפות עליו כלי, נכון? בכל המועד לבאר. למה פה לא מספיק שיכפה עליו כלי? יכפה עליו כלי וזהו. כי כאן מדובר שהחמץ בביתו כל ימי הפסח, ואז בערב, ביום, הוא רגיל באוכל הזה כל השנה. ילד, אח, מישהו נכנס, רואה, ולכן צריך לעשות מחיצה גבוהה עשרה תוכים, כי אילו רשות אחרת לא רואה כדי שלא יבוא להנות להסתפק ממנו. אבל שלקדש הלכה מאוד מעניינת, גם לה כבר ראינו סימוכים מקודם, אינו צריך, שם לא צריך מחיצה, אם יש כאן חמץ של הקדש, למה? מפני שכל השנה פורשים מזה. אז הרגילות היא שאף אחד לא נובע, יש על זה שלט כזה, הקדש, וכולם פורשים מן הידע שלה, שלא יבואו לידי מעילה, וזה קיים אצל האנשים בהנהגה הקבועה שלהם. הם יראים מההקדש, הם גם יראים מזה שהצטרכו להקריב קורבן מעילה. זה סד ממוני גדול, נכון? אם הם יגעו בהקדש, אז זה דיבר לגב. הלכה ג' גוי שהתקין חמיצו אצל ישראל. גוי שהתקין חמיצו אצל ישראל. אם קיבל עליו ישראל אחריות, שאם עבד או נגנב ישלם לו דמיו, והבהרה בתוך מה שאמרנו בהלכה א' שהייתה ציטוט מהמחילתא. זוכרים שדיברנו על הדבר, יש לו אחריות ואין לו אחריות. אם קיבל עליו ישראל אחריות, הוא שומר עם אחריות, שאם עבד או נגנב ישלם לו דמיו, הרי זה חייב לבערו. הרי זה חייב לבערו. הואיל וקיבל עליו אחריות, נעשה כשלו. ולכן אם הוא לא ביער את זה, אסור לו לאכול מזה. טוב? ואם לא קיבל עליו אחריות, מותר לקיימו אצלו. וכמו הדין שאמרנו מקודם, זה יכול להיות אצלו, רק מה צריך לעשות? מחיצה. נכון? גבוהה עשרת פחים, לא בגלל איסור ראייה, השם יסתפק ממנו. הוא מותר לאכול ממנו אחר הפסח, אין פה שום דין שחמש עלה עליו הפסח, כי זה לא חמש שלו בכלל. זה שמרשות הגוי, שמרשות הגוי הוא. הלכת דלת עוסקת בדבר מעניין. לא קיבל עליו אחריות, אבל הגוי שהוא שומר בשבילו הוא גוי אלים. גוי ענה. או בהגדרה, בנוסח האחר פה, גוי אלם. בסדר? גוי אלם, אלימות. עכשיו זה לא שהוא מרביץ, אבל אני דואג ממנו מאוד מאוד מאוד, והוא מפחיד, אדם קשה, אדם תקין. שהפקיד חמיתו אצל ישראל. אם קיבל עליו ישראל, הישראלי יודע שאם עבד או נגנב, הנוסח המופיע פה הוא, אם יודע הישראלי שאם עבד או נגנב מחייבו לשלמו, הגוי הזה הוא כזה, שאם עבד או נגנב, בלי שאתה תגיד שקיבלת אחריות, הוא מחייב אותך לשלם, וכופהו ואונסו לשלם, ואף על פי שלא קיבל אחריות, הרי זה חייב לבערו. למה? שהרי נחשב כאילו הוא שלו. טוב? כאילו הוא שלו. ולכן מה צריך לעשות? לפני שמחייבו האנס באחריותו, אז הוא צריך לבאר את זה, נכון? הוא צריך לבאר את זה, ואת ה... ולשלם לו את מה שצריך, אבל הוא צריך לבאר. ישראל שהרהין חמיצו אצל הגוי. הרהין פירושו משכן. הרהין פירושו משכן, מופיע בערוך שרהן בערבית במשכון. הרהין חמיצו אצל הגוי. המדובר הוא ביהודי שחייב כסף, אין לו לשלם, ואז הוא נותן בתור ערבון משכון. נכון? המשכון שהוא נותן הוא חמץ. עכשיו החמץ הזה אצל הגוי. מה דינו של החמץ הזה? הוא ברשותי אבל נמצא אצל הגוי, או שהוא בכלל חמץ של גוי עכשיו כי הוא נמצא שם. בסדר? אם אמר לו, אם לא הבאתי לך מעות מכאן ועד יום פלוני, כשהוא נתן לו את זה לפני חודש, אמר לו, אם לא הבאתי לך מעות מכאן ועד יום פלוני, קנה חמץ זה מעכשיו. אבל זה נניח שאמר לו, שמע, אתה נותן לי, אבל אני רוצה, מי המבטיח לי שאני יכול לאכוף אותך, אין לך כסף לשלם לי. אתה נותן לי עכשיו 100 חבילות דיסקריטים, אבל מי צריך שאני יכול להשתמש בזה אם אתה לא שלם? אמר לו, אתה יודע מה עושים עסק? אם לא הבאתי לך מעות עד יום X, עוד מעט נדון מהו יום X, זה לפני פסח או אחרי, אז הכל שלך מעכשיו. שני לגבי השבוע. לפני יום X אתה מבטיח שאתה לא פותח. אבל מיום X, אם לא נתתי לך, רטרואקטיבית זה כנראה. ואז הדין הוא הרי זה ברשות הגוי. ואותו יחמץ מותר לאחר הפסח. אבל כל זה בתנאי שעד הזמן שהוא קבע זה זמן שקודם הפסח. והוא שיהיה הזמן שקבע לו קודם הפסח. אבל אם הזמן הוא אחר הפסח, ברור שלא, אבל גם אם הזמן הוא לפני הפסח, אבל הוא לא אמר לו פנה מעכשיו, בסדר? הוא לא אמר לו את רואה סיבי שלך, נמצא אותו היחמץ כאילו הוא פיקדון אצל הגוי. כי הגוי לא נוגע בזה, כי הוא יודע שהוא לא נוגע בזה. ואסור בנה לאחר הפסח, כמו דין, חמץ שעבר עליו הפסח, כמו הדין של חמץ של ישראל המופסד ביד גוי, נכון? ואז יש לו את כל המילים של חמץ שלו. ישראל וגוי שהיו באים מספינה, והיה החמץ ביד ישראל. אנחנו מגיעים למקור לדיני מכירת חמץ. והיה החמץ ביד ישראל והגיע שעה חמישית. הרי זה מוכרו לגוי או נותנו לו במתנה וחוזר ולוקחו ממנו אחר הפתח. ובלבד שיתנו לו מתנה גמורה. מותר לו, אבל בתנאי שזה לא מתנה על מנת להחזיר, ומדובר במתנה גמורה. אומרו ישראל לגוי, הלכה הזי, עד שאתה לוקח במנה, בוא וכך במתן, המדובר הוא הגוי שבא לקנות ממני חמץ במנה. כמות מסוימת שהסכום שלה הוא מנה. אני אומר לו, שמע, לא, למה תיקח במנה? כך במתיים, כך במתיים. עכשיו ברור שהוא לא ביקש לעצמו אלא מנה, והישראל בעצם מרמז לו שיקנה ממנו את העודף, בסדר? לאחר הפסח הוא ייתן לו על זה רווח. טוב, הוא ייתן לו על זה שהוא רווח, וגם סוג של מחירה מהרמב״ם, או עד שאתה לוקח מגוי בוא וקח מישראל, שמה אצטרך ואקח ממך אחר הפסח. הוא לא אומר לו ואני אבוא לקחת חזרה, זה לא שאני כלום, אלא הוא אומר לו אולי אנחנו מתחילים לעשות ביזנס. למה אתה צריך לעשות ביזנס עם ההוא? אתה, אנחנו עסקים, כל זה מחירה תקנית, תקנית. אומר הוא ישראל לגוי כך, אבל לא ימכור לו ולא ייתן לו על תנאי. לא ימכור לו לפני הפסח ולא ייתן לו על תנאי. כלומר, אם הוא אומר לנוכחי, אם תעשה דבר כזה או אחר בתוך הפסח או לאחר הפסח, אז החמץ יהיה נתון לך. אם אתה תעזור לי וזה 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 וזה, זה לא שווה כלום. למה? כי כל עוד לא יתקיים התנאי, אז החמץ עדיין שייך לישראל. חמץ זה דומה מאוד לגט קריטות. או שקראתת או שלא קראתת, זה לא שלך. אז אם זה של הגוי לגמרי, כל בסדר. ואם זה עוד לא של הגוי לגמרי, זה אסור לגמרי. הרי זה עובר על בל יראה ועל בל יימצא. עובר על בל יראה ובל יימצא. הלכה חטא עוברת לדימי תערובת חמץ. קראנו לתערובת חמץ בפסוק, איך כל מחמצת לא תוכלו, נכון? יש חמץ ויש תערובת חמץ. תערובת חמץ עוברים עליה משום בל יראה ובל יימצא. תערובת חמץ, הכוונה היא מה שנתערב בו חמץ, גם אם אין בו כזית חמץ בכדי אכילת פרס. זאת אומרת, ביחס של 1 ל-3 ביצים, דיברנו על זה כבר, עולה 4, לפי הרמב"ם זה 3 ביצים, אין בו כזית בסך התערובת, כשאתה רואה את כל המכלול, מה היחס בין לבין. זה נקרא תערובת חמץ, ובתערובת חמץ, למרות שאין כאן כזית, עוברים עליה משום בל יראה ובל יימצא. כלומר, מבחינת העניין של אכילה, יש דין של פחות מכזית, ממתי לוקה וממתי כל... אבל מבחינת מתי הוא עובר על בל יראה ובל יימצא, הוא עובר בתערובת חמץ לגמרי. כגון המוריה וכותח הבבלי, מוריה בציר דגים כזה. והוא מלוח, ושמים לתוכו כדי להחזיק אותו קמח. זה תערובת חמץ, או מעט חמץ ביחס. אבל זה תערובת חמץ. בסדר? אז כוסח הבבלי גם כן אותו דבר, כוסח הבבלי עשוי מחלב שהכניסו אותו, או שעושים גדילות, חלב שהכניסו אותו עם פירורים של לחם. כל אלה נקראים תערובת חמץ, ושיחר המדי שעושים סוג של בירה, שעושים אותו מן הקמח. כל כיוצא בעינו מדברים הנאכלים. וכל אלה עוברים על בל יראה ובל ימצא, אבל דבר שיש בו תערובת חמץ, והוא אינו ראוי לאכילה, הרי זה מותר לקיימו בפסח. אני מקורים לדבר שאינו ראוי לאכילה ויש בו תערובת חמץ, חמץ מוקשה. כמו מה? הנה, כיצד? הריבת העמדנים שנתן לתוכה קמח ואורות. העמדנים זה מעבדי אור, ויש להם איזשהו כלי כזה, הריבה, ששם הם לשים. בסדר? עכשיו מה שהם לשים שם, את הקמח או את המים, כל זה מצטוע אורות בפנים, זה סירחון אוראי, זה סירחון של אורות. אז ממילא זה מסריח את כל החמץ הזה, הוא חמץ מוקשה שאף לא מתקרב אליה. אז הריבת העבדנים שנתן לתוכה קמח ואורות, אפילו מתנו שעה אחת כל שעת הביאור, כבר הרי זה מותר לקיימו. אם זה אחרי שעת הביאור כבר סיכמנו, הוא הרי מחויב בביטול, ואז כל מה שהוא עושה זה איסור גמור, נכון? אבל הוא נתן את זה בשעה שמותר לו. ואם לא נתן האורות ונתן הקמח קודם שלושה ימים בשעת הביאור, מותר, למה? שהרי נפסד והגעיש. ובתוך שלושה ימים חייב לבאר. וכן, הקילור, עכשיו דוגמאות של תרופות, קילורין לעיניים, ממשחה כזו לעיניים, רטייה, תחמושת, אינוזין, אסלמית, תחמושת, טיריאק, טוב? גם סוג של איזושהי חמישה כזו, טיריאק, שנתן לתוכן חמץ, בתור משחה, בתור משהו, מותר לקיימן בפסח. למה? שהרי נפסדה צורת החמץ, והיא לא ראויה לאכילה. הפת עצמה, בתרופות, אגב, אתם שמים לב שאני לא בולע אותן, אלא אני משתמש בהן, חובש בהן, נכון? הפת עצמה שאיפשה ונפסלה מלאכול הכלב. פת, פת וחמץ עם כל התעודות. היא העלתה עובר שאיפשה ונפסלה מלאכול הכלב. בסדר? אם היא נפסלה ממאכל אדם, מעניין מאיפה בא המושג הזה, אכילת כלב, עכשיו נראה את זה. המושג הרי אמור להיות אכילת אדם, האיסור הוא לא על כלבים. עוד נגיע לזה. אז הפת שהעצמה שאיפשה ונפסלה מלאכול הכלב. ואותו דבר, מילוגמה, מילוגמה זה עוד פעם תחבושת שעשויה גם כן מקמח וטעינים ודברים כאלה שאדם נותן על המכה. גם כן זה מילוגמה, לועץ ונותן את זה על המכה. וכל הדברים האלה כתוב שנפרחה, בסדר? עד שהיא לא ראויה גם לאכילת כלב, אינו צריך לבאר. כל זה אם היא נפרחה לפני הפסח. בסדר? אם היא נפרחה לפני הפסח. אם היא התחמצה בפסח, בסדר? אם היא התחמצה בפסח, אז זה דינים אחרים, כך אומר פה מיד המגיד משנה. כל מה שקורה בפסח עצמו, זה כבר הוא עבר על האיסור. טוב? אז הוא כבר אמר לבעלי רבן ימסה. אבל אם כל זה קרה לפני הפסח, הוא לא עובר על זה על שום איסור. בגדים שכבסו אותן בחלב חיטה, בקיצר המילן, בגדים, ליישר את הצבעונים וכדומה, וכן ניירות שנבקו אותן בחמץ וכל כיוצא בזה, מותר לקיימן בפסח, ואין בהן משום לא ייראה ולא יימצא, שאין צורת החמץ עומדת, וזה נפסל מאכילת כלב. נו, ואיפה מופיע המושג אכילת אדם? הנה ההלכה הקודמת את הפרק שלנו, דבר שנתערב בו חמץ. דבר שנתערב בו חמץ, בסדר? ואינו מאכל לאדם כלל, דבר שנתערב בו חמץ ואינו מאכל לאדם כלל, או שאינו מאכל כל אדם, כלומר בדרך כלל באופן נורמלי בני אדם לא אוכלים אותו, הכוונה היא שזה דבר שנתערב בו חמץ טוב, חמץ טוב לאכילה, אלא מה, על ידי הביטול הוא הופך להיות לא ראוי לאכילה. בסדר? על ידי הביטול הוא הופך להיות לא ראוי לאכילה. אז הדין שלו הוא כך, דבר כזה שנתערב בו חמץ ואינו מאכל לאדם כלל, או שאינו מאכל כל אדם, כגון הטריאק וכיוצא בו, אף על פי שמותר לקיימו, אבל אסור לאוכלו. בסדר? אסור לאוכלו. הטריאק הזה למשל שקראנו לו תחבושת מקודם, מה זה נקרא אינו מאכל כל אדם? בכל שחולים מוכרחים לאכול את זה בעל כורחם, אבל זה לא מאכל כל אדם. אז אף על פי שמותר לקיימו, אסור לאוכלו עד אחר הפסח. ואף על פי שאין בו מיני חמץ, אלא כלשהו, הרי זה אסור לאוכלו. עד כאן הדינים של חמץ ותערובת חמץ. וכאן בפרק 50 חוזר הרמב"ם ומברר מחדש את דיני חימוץ עם חמשת מיני דגן, ונכנס לכל הסוגיות של צורות החימוץ, פרק מאוד יסודי, אנחנו נכנס אליו בעזרת השם מחר בבוקר.